ברוכים הבאים לעסקת חוצה שומרון. אני אביחי פרץ. האורח שלי הפעם הוא צור ארליך. צור תושב מעלה מחמס, עיתונאי, עורך ומשורר. הצטרפו אליי למסע אל עומק ורוחב השפה העברית. על תפקידה של שירה פוליטית, על הצורך להביע את הקול המושתק בתקשורת הישראלית, על האופן שבו המילה הכתובה משפיעה על המציאות, וכיצד אוצר מילים משפיע על החיבור שלנו לאוצרות התרבות הישראליים. חוצה שומרון, פרק שמיני, הנה מתחילים. אז אני רוצה להגיד בוקר טוב לצור ארליך.
בוקר טוב, אביחי.
אז אני נמצא במעלה מחמס, מעלה מחמש?
מעלה מחמס בסין, ככה כבר בספר שמואל, ו... הרבה אנשים אומרים מעלה מחמש.
זהו, בגלל השין, אז זה טעות, נכון? אבל מעלה מחמס זה מהתנך?
כן, מהתנך, מהתוספתא, מההיסטוריה. שני יונתנים חשובים היו פה. היה יונתן בן שאול בקרב במעבר מחמס, עם יערת הדבש, ואחרי הרבה שנים יונתן החשמונאי. הוא תפס את המנהיגות לתקופה מסוימת אחרי יהודה המכבי, ועד שהוא הצליח לקפוס את ירושלים ולאחז בה, הוא ישב במחמס, והייתה הבירה הזמנית.
וגם אנחנו עכשיו יושבים במחמס, יישוב יפה מאוד, אז הדרך לפה קודם כל מדהימה, הכל ירוק, פורח. נסעתי דרך כביש אלון. כמה משפחות גרות ביישוב?
אני חושב שכבר מתקרבים ל-300 משפחות.
אז יופי, יישוב גדול. ובמה אנשים עוסקים בדרך כלל?
אני חושב שזה יישוב ישראלי ממוצע. חקלאות רבה אין פה. יש קצת יישובי בת סמוכים שחלקם אפילו יש בהם חוות קטנות. פה כל אחד במקצועו.
העיר הקרובה זה ירושלים.
העיר הקרובה ירושלים. הרבה אנשים עובדים בירושלים.
כמה זמן נסיעה לירושלים?
זה הבדל עצום בין זמן הנסיעה כשהדרך פתוחה לבין בדרך כלל.
וואי, זה נשמע לא טוב. כשזה פתוח כמה זמן?
זה פתוח. זה יכול להיות לפסגת זאב. שזו כבר התחלה של ירושלים, פחות מ-20 דקות.
וואו, רק שזה פקוק.
אלוהים יעזור.
יכול להגיע לשעה?
כן. וואו. יש זמנים בבקרים. כל יישובי מזרח בנימין מכירים את זה.
כן, כי הכבישים פה באמת פקוקים. דיברנו על מעלה מחמס, צור ארליך, אני ככה קצת קראתי עליך, גדלת באופרה, למדת בישיבה התיכונית נתיב מאיר, בישיבת ההסדר באלון שבות.
שנה אחת, אני לי.
בישיבת הסדר?
לא אקשור לעצמי, קטר שאין לי.
אוקיי, שירתת בחיל המודיעין, שירות מלא. לאחר מכן למדת תואר ראשון בפסיכולוגיה וספרות, והתחלת תואר שני בפסיכולוגיה קוגנטיבית. אז איך זה קרה שזנחת עתיד מוצלח בשביל מה? לכתוב שירים, לעסוק בכתיבה ועריכה?
וואלה, זה מעניין. בסופו של דבר עשיתי את התואר השני בספרות עברית באמת, אבל אחרי שנה שבה... פשוט אני חושב בדיעבד ששני צדדים משלימים ואולי מנוגדים. מצד אחד חשבתי שאני צריך להתפרנס ועדיף ללמוד משהו שתחום יותר מדעי, וכמה אנשים יכולים להתפרנס מספרות, במיוחד אם אני לא רוצה להיות מורה. מצד שני קרה מה שקרה בחיים שלי, במסלול החיים שלי, שלימד אותי שאני כן... עתיד עשוי לחיות מעולם הכתיבה. האמת היא שהכל התחיל, אפשר להגיד, מהכתיבה השירית שלי דווקא. משלב מאוד מוקדם.
מה זה מאוד מוקדם? נערות? גיל נערות?
מגיל נערות מתקדם נגיד, בטח בתקופת הצבא. אני התחלתי לחלום על טור שירי שבועי או קבוע בעיתון, כי כבר כתבתי לעצמי פה ושם, וקצת פרסמתי אפילו שירים פוליטיים, אקטואליים, בחרוזים, וכבר אז הבנתי שזה שונה בין לפרסם, אדם רגיל שמפרסם פעם ב, לבין מי שמחזיק בטור קבוע, והטור שלו מלווה את האירועים, ואז הוא יכול גם להתייחס מצד אחד לתהליכים, מצד שני לדברים יותר שוליים וזניחים, ובכל זאת ללוות אותם ולומר עליהם משהו, וניסיתי, אני זוכר שכתבתי מכתב לאורך מעריב, הוא לא חזר אליי, כל מיני...
סט שלהם.
והגיע השמועה להקמת מקור ראשון בשנת, הוא קם בקיץ 97, אני קצת, אחד מצוות ההקמה הבא וסיפר לי, ורצה להכניס אותי לעיתון על הבסיס הזה, באותו זמן גם הייתי כתב בעיתון פי האתון של הסטודנטים באוניברסיטה העברית, וגם שם זה לא נתפס מיד, המערכת הראשונה לא חששה מזה, זו הייתה תקופה, אנחנו ככה ב...
חששה ממה בדיוק? מהשירה כאילו, שזה לא מספיק?
תשמע, יש מסורת הרי מאוד חזקה בעיתונות העברית, בעיקר הטור השביעי של אלתרמן, שהוא הדוגמה האחת שתמיד נותנים, שהוא דאח, בעצם כטור שירי, הוא דאח כבר בסוף שנות ה-50. שנות ה-60 עוד המשיך, אבל זה כמעט רק מאמרים. ואחרי זה היה מוכר ככה בשנות ה-70-80, בידיעות אחרונות, היה מקמה של חיים חפר, היה שירים אקטואליים מבודחים של דידי מנוסי, זה היה שרידים של הדברים האלה, וכשהגענו לשנות ה-90, הדברים האלה דאחו ונחשבו קצת מיושנים.
משהו של פעם מיושנים, הבנתי.
נשאר השריד בידיעות של שני אנשים זקנים. אני קצת גיששתי בתקופה ההיא בצבא, אחרי הצבא הייתה גם... חשבתי על כיוון עיתונאי, ואני אז חשבתי שלהיות עיתונאי זה צריך להיות נורא נורא חכם וידען ואלוף האלופים, ולא ידעתי אם אני יכול להגיע למדרגה נעלה כזאת, אבל נוצא למשל קשר עם נחום ברנע, הבן שלו, שירת איתי בצבא ונהרג בפיגוע, וכתבתי לו, ונחום ברנע כאז כן היום, כתב בטור חשוב בידיעות אחרונות, אז ככה אמרתי לו שזה הכיוון שלי, הוא אמר, טוב, הם קוראים לזה אצלנו המצחיקנים, נדמה לי, הוא אמר, מתייחסים לזה די טוב, יש כמה דינוזאורים, יש להם קהל של כמה דודות שקורות את הדברים האלה, אבל לעיתון שקם עכשיו, להכניס דבר כזה מלכתחילה, הדעה שהיא לא לגמרי נעלמה עד היום, יש שזה עבר זמנו של הדבר הזה, היום אנחנו כותבים לעניין, עברה שנה ורבע, התחלפו אורחים שם, ואיכשהו...
אז בכל זאת מקור ראשון נתנו את הצ'אנס והכניסו את הטור.
בדיוק. זה אנחנו כך בסוף שנה 98, קצת אחרי שהתחתנתי. אורח אחר, מקור ראשון, נתן לי את הצ'אנס, וככה בעצם הייתה דריסת הרגל שלי בעיתונות, ובמשך שנה בערך כתבתי את הטור הזה בעודי סטודנט לתואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית, ובמקביל הבנתי כמה דברים, הבנתי שאני כנראה נולדתי יותר לספרות ולכתיבה ולכתיבה האומנותית או העיתונאית.
הלב נמשך יותר לשם?
הלב נמשך וגם ראיתי בעיקר, צריך לחשוב תכלס, גם הייתי כבר נשוי, ראיתי שיכול להיות שזאת יהיה הפרנסה שלי. נכנסתי יותר ויותר עמוק למקור ראשון ואז העיתון נסגר ונפתח מחדש והיו משברים ומצאתי את עצמי... מתמנה להיות עורך דיוקן, מוסף דיוקן, שאז היה, אפשר להגיד שהיה אז רוב העיתון, זה לא היה הרבה במקור ראשון, זה היה חדשות וקצת אקטואליה, והיה דיוקן, שגם הוא לא היה מי יודע מה ו...
ואז בעצם מתוך כתיבת השירה, נהיית עורך, ואז אתה כבר עמוק בתוך העולם העיתונאי.
זהו, יש הרבה אנשים שאני יכול בהזדמנות זאת להודות להם, אני לא אתרחן פה, אבל עמנואל שילה, שהיה עורך מקור ראשון, שגם מצא לנכון להתחיל להכניס את הטור השירי שלי, הוא גם באיזו אינטואיציה, אני לא אגיד אם היא נכונה או לא, אבל הוא ראה שזה בן אדם שכנראה יכול לערוך בעיתון, אולי ידע לתת כותרות משעשעות, וככה נכנסתי לעבודה בעיתון, עזבתי את התואר השני באמצע, כי הוא לא הסתדר מבחינת זמן כל כך, וגם כי הבנתי שכנראה פסיכולוג קוגניטיבי אני לא אהיה, אז פחות משך אותי, עם השנים חזרתי והשלמתי את התואר השני בספרות עברית, וצללתי במקביל לעבודה במקור ראשון, עורך דיוקן, זכרתי לכתוב כתבות, הטור שלי עד היום כל שבוע, השנה 26.
אז בעצם התהליך הזה שאתה מספר הוא בעולם שלפני הרשתות החברתיות עדיין, נכון?
כן, לגמרי, לגמרי.
זה מדהים.
זה עולם שבו, כן, היום אני חושב שהרבה פעמים מחפשים את הכישרונות לעיתון מהרשתות החברתיות, וזה כמובן גם מתחרה לעיתון, ופחות אנשים קוראים את העיתון כעיתון.
כעיתון, כן. זה היום, היום זה מעורבב, הפוס והדיגיטל כמובן שזה מעורבב.
אבל ממש תפסתי בזנב את התקופה ש... עיתונות עוד הייתה, עוד הייתה עיתונות.
ולמי ששומע אותנו וככה חושב על הכיוון של כתיבה, חבר'ה צעירים והכל, זה אפשר לייצר מזה פרנסה? זה משהו שאפשר לחיות ממנו?
כן, כן. תשמע, עיתונים מחזיקים עיתונאים, וכל העולם הזה היום יותר מחווץ, אני חושב, עם משהו שהוא היה. אבל יש, תשמע, אנשים מתפרנסים מזה, בדרך כלל המשכורות די נמוכות בעולם הזה.
זה לא הייטק.
רחוק מזה.
הדבר המעניין ששמתי לב בכתיבה שלך, זה שלא בלבד שאתה לא נמנע מלהיכנס לנקודות שנויות במחלוקת, אלא יותר מרגיש שאתה זורק את עצמך לבפנים.
כן, אני משוגע, אני הרסתי לעצמי, אני חושב הרבה בקריירה, בחיים. תשמע, זה התפקיד שלי. אני צריך לומר ביושר את דעתי. אני חושב שהצורה הזאת של שיר, במיוחד, יותר מהכתיבה, בכתבות שלי, אני בעיתון, הרבה שנים כתבתי כתבות ארוכות, אני מניח שזה יתבלט פחות, כי בצורה הזאת של שיר, היא צריכה להיות חדה, זה לא שיר מהסוג הלירי שאתה יכול להיות ככה לגמרי עמום ולהגיד הכל דבר והיפוכו ובלי חופשי. וכאן אני לא אומר שאני תמיד עומד בזה, השירים שלי היום אני לפעמים עמומים וצעת ורב משמעיים, גם השירים הפוליטיים, אבל בגדול הז'אנר, הטור השירי, העיתונאי, הקלאסי, אתה צריך לומר בחדות, אתה צריך לתקוף לפעמים, אתה מרוצה להתבטא בצורה פיוטית, אז הרבה פעמים אתה מגיע לדימויים, אתה מחפש איזה חרוז מצחיק, אז לפעמים אתה צוחק על משהו, על מישהו, אני קצת התמתנתי בזה, אני חושב, אני באמת, בשנים הראשונות, באמת, אני רואה דברים שפרסמתי, כבר כשערכתי את הספר, המבחר התורים שלי, לא הכנסתי המון דברים, כי הם תוקפים בן אדם שעשה לדעתי משגה, או שיש לו קונספציות לא נכונות, או שמזיק למדינה בפעילות שלו, אבל בכל זאת, בן אדם, כן. ולפעמים הוא משתנה.
יכול להיות שבאותה עת זה ככה הרגיש לך נכון לכתוב, ולאחר זמן זה מרגיש
וזה
לך.
וזה עד היום, תשמע, אם אני קורא היום את השירים שלי, עד לפני כמה חודשים בתקופה של המחאות נגד הרפורמה השיפוטית, הייתי מודע לזה שאני לפעמים כותב דברים קשים, כי אני חושב שנעשים פה דברים קשים. וזה לא קל, מפני שנהוג, אני חושב שגם היום, מי שככה סתם פותח עיתון או רדיו או טלוויזיה אקראי בישראל, בטוח שהיה פה צד אחד תוקפן, שהוא הצד של הממשלה דווקא, שעשה פה איזה מעשה שלא יעשה, וכל מיני אנשים מסכנים, אזרחים נאמנים, שבלית ברירה, מרוב שהם אוהבים את המדינה שלהם, ומתגוננים ומפחדים שעשו פה מדינה איראנית, התגברו ועשו כמה דברים שאולי הם קצת חריגים, אבל בצדק. עכשיו זה לא, זה היה ההפך הגמור, אנחנו מדברים על ממשלה לגיטימית שרצתה לעשות תיקונים לא רק לגיטימיים, אלא גם לחוצים בהפיכה שעשה אהרון ברק, ומה שקראו לו המחאה, שהיה בעצם מרד, שהיה, לא נאמר את המילים, אבל זה היה שיתוף פעולה עם גורמים זרים וגורמי חוץ, כדי לפגוע במדינת ישראל, על מנת שתפעל לפי איך שמתחשק לך, דברים שמאוד חמורים בעיניי עד היום, ועכשיו אנחנו בתוך התקופה, בעיקר בחודשים ככה, כשהתחילה המלחמה, אנחנו בתוך התקופה שבאמת כולנו עם חשבון נפש, וכולנו חושבים על אחדות, אז אני מסתכל אחורה, וככה כשאני לא זוכר לרגע מה הייתה המציאות באותה תקופה, אז אני יכול להתרשם שאני כתבתי באמת בתקיפות רבה מאוד. תשמע, אני משלם על זה, אני מתאר לעצמי שדרכי בעולם השירה, ואני מאוד אפיקים, אני מתרגם שירה, אני מוצא לי כמה ספרי תרגום שירה, אני קפית אלתרמן ביום באינטרנט, כל מיני דברים שאני עושה בתחום הספרות, וגם שירים רגילים שקצת פרסמתי, אני בטוח שאני משלם מחיר, גם המסומנות שלי כימני, וגם על העוצמה של הימניות הזאת שבוטעה, כלומר לא מבחינת קיצוניות, אני לא כהניסט או משהו, אבל כשהז'אנר הזה חייב נאמנות מוסרית למה שאתה מרגיש, ולמה שאתה רוצה להעביר, ולמה שאתה חושב שהוא אמת, ובוודאי שיש אנשים שבעולם הזה שפוסלים אותי בגלל הדברים האלה, או מתרחקים ממני משום כך.
תראה, זה מעניין, כי אנחנו חיים בתקופה, בדור מאוד מאוד דיגיטלי, ויש תחושה שהרי אתה פותח היום את הפייסבוק, את הטיק טוק, את לא יודע מה, את האקס טוויטר שהיה, יש מיליוני פוסטים ביום. זה כאילו, מה שנכתב יורד לטמיון הכתיבה ואני יודע מה, למחסני הרשתות החברתיות בתוך שעות. מי זוכר מי כתב מה. ובאמת להצליח לכתוב משהו שיזכרו אותו, זה מיומנות מאוד גבוהה. אתה מרגיש שהצלחת לכתוב דברים שאנשים זוכרים?
פה ושם, תשמע, תמיד מזהים אותי עם איזה שיר קצר אחד מסוים על ימי הזיכרון, מקרי לחלוטין מבחינתי, כלומר, באמת.
שני ימי זיכרון, נכון?
כן, כן, ופה ושם זוכרים לי עוד דברים, וככה, נגיד, כתבתי את המנון החמד, ובגלל שתוכנים את זה לבתי הספר של החינוך הממלכתי דתי, אז הרבה מזהים אותי עם זה. אלה דברים כמעט מקריים שכתבתי מתוך באמת כמות פנטסטית.
עצומה של דברים.
ככה, אני לא צריך להצטנע הרבה כדי, או לא להצטנע כדי, אני לא חושב שמישהו פרסם כמות של שירה כתובה, ודאי חרוזה ושקולה וככה מדודה, ולא לא שירה של פרוזאית, בכמויות שמתקרבות לכמויות שפרסמתי למשך
עשרות שנים.
עשרות שנים. כן. ושבוע בשבוע. הייתי מאוד רוצה שיזכרו לי יותר ממה שזוכרים. זוכרים ממש מעט, יש אנשים שככה לפעמים מפתיעים אותי, אנשים שבכלל לא הכרתי ופתאום פוגשים וזוכרים איזה משהו שאני לפעמים שכחתי בעצמי, אבל הייתי דווקא שמח בסתר ליבי, ועכשיו כבר לא בסתר ליבי, כי אני פה מול מיקרופון שיזכרו לי עוד דברים.
אני יכול להגיד שבקבוצת הוואטסאפ של המשפחה שלנו, השיר השבועי עובר כל שבוע. לפעמים הוא מעורר דיון, לפעמים הוא עולה ו... ועובר ומתפוגג, אבל בהחלט עולה כל שבוע. וואלה. שוב, אני כאילו, הנושא של המילה הכתובה, היא באמת מעוררת למחשבה, כי מצד אחד אנחנו משתמשים בה כל הזמן, במילה הכתובה, כולם, כל הזמן, אפילו אם זה הודעת טקסט של חחחחחחח, כן? אז קיצרנו קצת את השימוש שלנו בשפה, אבל עדיין זו הדרך שלנו לתקשר אחד עם השני ולהביע את עצמנו, וכשיש לך כישרון ומיומנות לזה, אז אתה במובנים מסוימים חזק יותר. זה כמו אדם שיש לו שרירים, שיש לו שרירים פיזיים, אז יש לו שרירי התבטאות. אבל השאלה, האם אתה חושב שטקסט, שמילים, ששפה יכולה להשפיע על המציאות?
אני חושב שכן. אני לא יודע אם אני זה שמשפיע, אבל... ודאי שדעת הקהל מעצבת מציאות, ודאי שעיתונאים משפיעים עיצבו גם את דעת הקהל וגם את דעתם של מנהיגים שקובעים מדיניות לאורך השנים. נחשוב על, לא יודע, אני חושב על מלחמת וייטנאם של ארצות הברית. למה היא נחשבת כמי שהפסידה? למה היא נסוגה ובושת פנים? למרות שמבחינה צבאית, זה בסך הכל היה הצלחה, אני יכול לחשוב גם ליום כיפור שלנו, זה עניין של אנשים שהצליחו לעצב את דעת הקהל. טוב, אז כאן אנחנו חושבים גם לא רק על מילה כתובה, אלא מילה מושרת הרבה פעמים בארצות הברית.
השירים שנכתבו באותה תקופה.
כן, יש לזה יותר כוח, באמת אפשר גם לדבר על זה, על מה יכולה לעשות שירה כתובה כל עוד היא לא מולחנת. אני מסתכל על ה... אתה יודע, המשפטים שאנשים אפילו מצטטים כל מיני סטטוסים שלהם אפילו, דרך רמה של צ'ופרים, נגיד, שמחלקים, ועד הרמה של אפילו מצבות בבתי קברות, אני רואה שברגע ששיר הוא הולחן, או שנכתב מלכתחילה כפזמון, אף על פי שכאשר הוא נכתב מלכתחילה כפזמון, הוא בדרך כלל הרבה פחות עמוק ומורכב, ופחות יפה, לקריאה לפחות. רוב האנשים, זה עולמם הטקסטואלי, האומנותי, העולם של שירים שמושרים. אז אני פה בפינה, טוב, זכיתי כמובן, גם קצת, כן התעסקתי בכתיבת פזמונים, ואני רוצה לעסוק בזה יותר, ואפשר לדבר על זה, וכתבתי בהזמנה כמה שירים, כמו שהזכרתי את אמנון חמד, או שיר למועצה האזורית שומרון שאני אוהב, כל מיני דברים כאלה, אבל באמת בענק 99% ממה ש... וחצי אחוזים ממה שאני כותב, נשאר כתוב, ואז, זו שאלה שדי מטרידה אותי, עד כמה זה נכנס לאנשים, עד כמה אנשים זוכרים את זה, אם כל אחד כמוך שאומר זה עבר אצלנו בקבוצה, במשפחה, אז אני חושב שזה קצת מוסיף לתקווה שלי, שיש לזה תוחלת. וכאן אנחנו מדברים גם אם מתמקדים בשירים, זה מצד אחד כתוב, מצד שני זה כן מושמע, כי זה כתוב במשקל, שעל כוחך, גם אם אין לך מושג מה זה משקל, זה ברגע שאתה קורא את זה בעברית, ואתה יודע עברית ואתה יודע איך מתאימים את המילים באופן טבעי, זה... נקרא אצלך במוזיקליות, ותוסיף על זה את כל האמצעים של החריזה והמצלול, ומשחקים של שורות ארוכות וקצרות וכן הלאה. אז אנחנו פה באיזה משהו שהוא קצת באמצע. יש לזה איזה כוח, לפעמים דיברו על כוח היפנוטי, קצת בתור ביטוי, אבל זה קרוב לזה, כששירה כתובה במשקל שהוא באמת ככה, מכניס אותך לאיזה כמעט איזה חצי טרנס, אם אתה שומע את זה מוקרא כמובן, אבל גם כשאתה שומע את זה באוזני רוחך, תוך קריאה, זה, אם אתה קורא את זה פשוט, זה יותר ממאמר, אני חושב.
כאילו מצד אחד יותר מהר לקרוא את זה, כי זה יותר קצר ממאמר עכשיו של 3 עמודים. מצד שני זה מצריך איזשהו מאמץ, כן? בקריאה עצמה, בהבנת הניואנסים של המעבר, מה הוא התכוון המשורר ב...
כן, זה כבר תלוי בשיר עצמו. אצלי זה באמת, יש מקרים שונים ומשונים של מידת ה... עמימות או הצורך להתאמץ כדי להבין. אני קצת, אני חושב שיחסית לאנשים שכותבים בצורה הזאת, היותר מקובל הוא לכתוב יותר פשוט, אני חושב. אני גם עם השנים הלכתי קצת ונעשיתי, לא בכל שיר, אבל במכלול, אני יותר נוטה לממש ככה את שאיפות האומנותיות שלי גם בשיר הזה, והרבה יותר נכנס למשחקי מילים שבאמת מי שיקרא פעם שנייה ושלישית, משחקי מילים וגם רמזים לכל מיני עולמות נוספים, אירועים או ביטויים ספרותיים מיצירות אחרות, הרבה תנ"ך כמובן. נכון, עכשיו השאלה אם זה דורש יותר מאמץ, מצד שני מה שאתה קורא ביותר מאמץ, אתה גם יותר נכנס אליך, אתה זוכר אותו.
נכון.
אני לא רואה את עצמי כמעצב דעת קהל, או אחד ממעצבי פניו התרבותיים או האידיאולוגיים של הדור החולף, אני רחוק מזה, אני די בפינה שלי, לצערי, מחוץ למגזר הדתי, וקצת המגזר הימני של הימניות שלו, יש גם איזה משמעות בחיים שלו, שקורא עיתונות ימנית, אבל מחוץ לקבוצות האלה, זה לא שאני מתקשר לאיזה שירות וצריך להגיד השם שלי ואומרים, וואלה, אתה עצור, ארליך. זה, עוד לא הגענו לזה, עוד לא נגיע.
אתה עוד הגיע, ככה אני מאמין. כי באמת כמו שציינת, כמות השירה וכמות הדברים שפרסמת הם בעיניי חסרי תקדים. אני לא חושב שיש עוד מישהו בישראל שכותב, במיוחד העובדה שאתה כותב על האקטואליה ואתה מדבר בצורה ברורה ולא, אתה יודע, לא מתחבט ולא מתנצלת. ורציתי גם לשאול אותך על זה, אתה מרגיש איזשהו צורך פנימי להגיד את הכל המושתק, כאילו שיש איזשהו קול מושתק בתקשורת הישראלית, שזה הכל הימני, ואתה מרגיש איזשהו תפקיד של אני אומר עכשיו את זה בקול ואני גם לא מפחד לומר.
בסך הכל כן, ואני חושב שזה הרבה יותר נכון בתקופה הראשונה שרק התחלתי לכתוב. אנחנו קצת חזרנו לימים האלה, אני נהגתי לומר לאנשים ככה בעשור הקודם, או העשור הקודם, אפילו בעשור הראשון של שנות ה-2000, עם האינטיפאדה השנייה, מלחמת ראש השנה. אני אספר על תחילת התקופה שבה כתבתי, שזה עדיין היה באוויר ידי רצח רבין, ובעיקר ידי הדלגיטימציה של הימין לפניו ועוד יותר מכך אחריו, והייתה הרגשה מאוד שאני פה באיזה מחתרת שחלק עצום מהעם מזדהה איתה, אבל לא שומעים ולא רואים, ויש לה איזה אמת ועובדות אפילו שאף אחד לא יודע, כי הם לא זוכות לביטוי בתקשורת הכללית. עכשיו, עם השנים, גם ככה להתמתנות, גם בעקבות הנושא הישראלי-פלסטיני, מה שנקרא נושא השטחים, פחות בער ופחות חלק את העם, והייתה הרגשה של איזו התפייסות, של איזה נוצר איזה מרכז ישראלי גדול, שיש בו נטיות לכאן ולכאן, ויש ויכוחים על עוד נושאים חוץ מהנושא הביטחוני, וגם הרשיתי לעצמי להתחיל להיכנס אליהם, ככל שהתפתחתי גם יותר כתבתי על נושאים תרבותיים, על לראות את המחלוקת הציבורית בעוד חתכים, אפשר לומר. כל זה מאוד התקלקל בעשור הנוכחי. זאת אומרת, באמת עשור, השנים, החלק ממנו שהיה עד כה, אני קצת חוזר לתקופה ההיא הראשונה של שנות ה-90 המאוחרות, מבחינת הכיתוב, המחנאות והרגשה של עוול. אתה יכול לראות אפילו את הרדיפה אחרי נתניהו בנושא הזה. אני לא חסיד של אישי של אף פוליטיקאי, נתניהו בקודשי מכיר אותי, אבל זה דבר שככה, שוב, קצת החזיר אותי לתקופה ההיא של הרגשת הנרדפות, כי ברור שלוקחים את המנהיג האפקטיבי של המחנה שלך, ורודפים אחריו עם אפליה משטרתית, משפטית, כל אפליה שלא תרצה בלתי נתפסת. ואחד השירים הראשונים שכתבתי בשנות ה-90, זה שיר שכתבתי עוד לפני שהתחיל לי הטור, היה לי הטור והייתה לי הזדמנות הראשונה, היו בחירות 99. כתבתי אותו, אבל זה שורה שחייתי שנים, שנתיים, שלוש קודם בראש, פתא לכתוב את זה, זה היה, הם שונאים את ביבי כי הם שונאים אותך. הם שונאים את ביבי כי הם שונאים אותי. משהו לי פעם אחת, לומר משהו אמיתי, שוטרים על סוסים, שככה הלך עד במהדורה הראשונה של השיר הזה ב-99, וזה שוב קצת חוזר, גם הרדיפות של נתניהו אישית, שבאמת זה דבר שאני חושב שמבטא הרבה יותר מזה, כמו שראינו, איך שזה יידרדר בשנה האחרונה, שבתאום נעשו, התחילו פה רדיפות דת, ושמתנפלים על אנשים שמתפללים ביום כיפור ברחוב, אפילו בתוך בית כנסת. והתבטאויות בלתי נסבלות, ושוב די לגיטימציה של מתנחלים, של דתיים. אז שוב קצת חזר אליי הרגש הזה, הסנטימנט הזה של להיות כל, אמנם שוב לא כל יחיד, של מחנה או ציבור, גם מושתק וגם שסופג ומושמץ. ועדיין התקשורת בזרם המרכזי, המצב יותר טוב ממה שהיה הרבה יותר טוב, אז לא היה שום עמית סגל או משהו מקביל לו בתקשורת המרכזית. אבל עדיין, אתה פותח, ואת הנחיה סטנדרטית במשדר החדשות, זו הנחיה שבכלל לא נותנת מקום, אפילו לצד המציאות שאנחנו רואים. זאת אומרת, אם אתה מתאר את המתנחל כמישהו תמיד הצד התוקף, אז ככה זה נשמע בתקשורת פה, וככה כמובן זה גם משליך על התקשורת העולמית ועל המנהיגים העולמיים ועל הסנקציות.
למשל, בתקופה האחרונה נולד ביטוי חדש, אלימות מתנחלים.
זה ביטוי שנולד, ושאלת המילים יכולות להשפיע.
זה בדיוק, זה מדהים.
תפרו ביטוי כדי שאלימות ישר תתקשר לך בראש עם מתנחלים. כמו גבר מכה בזמנו, ככה אמרתי, פעם כתבתי את זה, זו תופעה חמורה וקיימת והכל, אבל איכשהו אומרים לך, גבר, אתה ישר חושב מכה, לא? עלים. אז מילים מעצבות מציאות, והצליחו במילים ובכן, שליטה שקיימת בתקשורת, שהיא בכל זאת, אני חושב שהיא מעצבת עדיין את סדר היום עם כל הרשתות החברתיות, הם עדיין, השערות ברשתות החברתיות בדרך כלל נגררות אחרי השערות שהתקשורת המרכזית מלבה. אז מה שאני רוצה לומר זה שהשנים האחרונות קצת מזכירות לי את השנים ההם, פחות נוראות מבחינת רגש הדיכוי, היות מדוכה, אבל שוב מזכירות לי כמה חשוב שיהיה הכל כמו שלי. עכשיו, אתה רואה למשל, אז במקור ראשון, אני אחד ממקלה, אפשר להגיד, אף פעם לא אומרים לי מה לכתוב, אבל אני פותח את העיתון ורואה שכיוונתי, שהרבה פעמים הקריקטורה של שי צ'רקה היא בדיוק מה שאני אומר במילים, או השכנים שלי לעמוד.
אתם לא מתכננים את זה, אתה אומר.
לא מתכננים ולא מתאמים. אתה יודע, זה לא הרגשה שאני כל קורא במדבר. מצד שני, כשבאמת הם קצת מוצאים את האף מהשמיכה הזאת של התקשורת הימנית, למשל, אם אני מסתכל על עצמי לא בהקשר של כותב במקום ראשון, אלא בהקשר של כותב שירה פוליטית, אז אתה מסתכל לחוץ, אתה שומע מה מוגדר בארץ כשירה פוליטית, מה יוצא לאור כשירה פוליטית, מה אומרים לפעמים ברדיו בתוכנית תרבות, אתה מבין שעדיין מזהים שירה פוליטית עם שמאל, אפילו לפעמים בהגדרה, כלומר אומרים לך שפוליטי, להבדיל מאידיאולוגי, זה להיות אופוזיציה, לתקוף את המציאות, להיות מחאה.
כן.
ואתה בימין, אתה בשלטון, אז בהגדרה, שירה פוליטית זה שירת שמאל. אז
אפילו את העונג הזה הם לא נותנים לך להיות שירה פוליטית.
כן, ואתה מבין כמה זה חשוב שאתה תשמע.
דיברנו ככה פוליטיקה ומחנות וכתיבה פוליטית. בוא נדבר רגע על השפה, על העברית עצמה. לא יודע מה, אתה מרגיש שיש איזה איום על השפה בעקבות הדור החדש והצעיר שמשתמש באמצעים דיגיטליים. הוא לא, אתה יודע, אנשים כמעט לא כותבים בעת. סתם בוא נדבר אפילו ברמה המאוד בסיסית, אבל יצא לי לשמוע את אבשלום קור מדבר על זה הרבה, כי הוא איזה מין דוגמה כזאת לשימור השפה, והוא מקפיד נורא והכל, שהוא מרגיש שיש איזה מין איום על השפה העברית. אתה מזדהה עם התחושה הזאת?
קצת כן. אני משתדל תמיד לזכור שככה זה עם שפות חיות, וככה קרה לשפות אחרות, ודווקא דובר אנגלית לא יכול להבין את האנגלית שלפני 400-500 שנה כמעט. ותמיד אומרים את הדברים האלה, וככה נגן עצמי יופי, זה ההידרדרות של העברית, גם נגזרת של עצם העובדה שמשתמשים בה כולם. אבל אם נשים את זה בצד, אני כן, אני בהרגשה מאוד לא נוחה. הקושי הגובר והולך של אנשים, ככל גם שהם צעירים, להבין את הספרות, או את מה שאני כותב לצורך העניין. אני לא מרגיש שאני כותב בשפה. אני לא מחפש במילון דווקא מילים קשות. אני בסדר, אני משתמש באוצר מילים נרחב, בין היתר כי אני צריך למצוא חרוז, או מילים שנשמעות דומות זו לזו בתוך השורה, או אסוציאציה למקרא למשל, אבל זה לא אני כותב בצורה שהיא כנראה עוד פחות קשה וגבוהה ועשירה מהנורמה של לפני 2-3 דורות. ואתה מרגיש כאב לב, כלומר, אני לא יכול להסתכל על זה שאנשים בישראל היום, אם הם לא דתיים, או אם הם לא משכילים במיוחד, או אם הם לא מזדקנים, לא יכולים לקרוא עגנון, נגיד. או אפילו לא להבין את עמוס עוז עד הסוף, כי יש לו עוצר מילים שיר, או מאיר שלו.
נכון.
או את השירים שלי. אני לא מרגיש שאני כותב קשה, כמו שאמרתי, ואני מקבל פידבקים, כאילו צריך מילון כדי לקרוא אותך. וזה עוד אנשים שקוראים אותי, כלומר, זה השכבה, זה באמת האנשים שתורכים לקרוא את הדברים האלה, זה באמת הקצפת שמעל הקרם של הציבור מבחינה מספרית. זה כואב, כן, זה כואב, כי אני חושב, יודע, אפשר להתווכח על זה מדעית. אני לא מוכן רגשית, עקרונית, להסכים עם כל הדיבור שמה שקורה זה רק התפתחות טבעית של שפה. כתבתי אז גם איזה שיר שאני יכול לחפש אפילו ולקרוא. רוב מה שקוראים לו התפתחות שפה, או כשמדברים על התיישנות של טקסטים, של תרגומים, שצריך לתרגם מחדש, איזה ספר, כי לפני אפילו 30 שנה תרגמו אותו, והיום הוא כבר נראה ישן ולא מובן. בדרך כלל זה שם קוד, זה לא נכון, זה לא התיישנות, זה מעט מאוד השפה התפתחה ונוצרו מילים חדשות, ואני זכיתי להיות עכשיו חבר גם בוועדת מילים לשימוש כללי של האקדמיה ללשון העברית, אז אני ככה עם אצבע לדופק של העולם הזה, נכון, השפה קצת מתעשרת, אבל נוצרים מושגים בשביל דברים חדשים שנכנסו לחיינו, אבל בגדול בשפה הכללית, זה לא נכון שאם תישנה, זה פשוט אנשים פחות יודעים עברית, ויותר ויותר מילים נכנסות לאגף המילים הלא לשימוש. המילים שפתאום נחשבות ספרותיות. אוצר המילים פשוט הולך ומתכווץ.
הולך וקטן. מה המשמעות, לא יודע, הפסיכולוגית, הנפשית, הלאומית של אוצר מילים קטן?
אוצר מילים, אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל ברמה התרבותית, כלומר, ככל שאוצר המילים קטן, אתה פחות יכול לקרוא את המקורות של התרבות שלך. אתה צריך לקרוא דברים מתווכים, או ספרות קלה, או לשמוע פזמונים שכתובים בלשון יומיומית, ואתה מנותק מכל השורשים שלך. אם צריכים לכתוב תנ"ך רם בעברית פשוטה כדי שאנשים יוכלו לקרוא תנ"ך, אז זה אומר משהו. עכשיו אני לא מצפה, גם, הרי אנחנו קוראים את התנ"ך עם פירוש, אבל זו דוגמה סמלית יותר לדברים שאתה רואה במקומות אחרים, כלומר שצריכים להסביר מילים של שיר של רחל, נו בחייכם, ואנשים לא מבינים את השירים האלה כבר, והיא משוררת שכתבה בשפה שנחשבה בזמנה יומיומית, היא לא הייתה ביאליק שעוד פעל בזמנה, וכל זאת כתב בשפה מרוממה, אז אפילו הדברים האלה נחשבים היום לוקרים. עכשיו זה מימד אחד, עכשיו בואו נחשב גם על מימד התפקודי. אם אתה מכיר מעט מילים, אתה כנראה גם יכול לבטא ולחשוב ובעיקר לתקשר הרבה פחות מורכבות, הרבה פחות גוונים של רגש, של הבחנה. אני לא יודע לגמרי מי צודק, יש ויכוח גדול מה קובע את מה, גבולות הלשון קובעות את גבולות המחשבה, או שזה לא נכון. כי אנחנו יודעים שאנחנו לפעמים מרגישים דברים שאין לנו מילים לבטא אותם. זאת אומרת שהרגשה שלנו כן מורכבת יותר, או נמצאת מחוץ לגבולות שקובעת לנו השפה שלנו, או מידת העושר הלשוני שלנו. אבל יש כאן איזה משחק גומלין, כלומר, אתה לא יכול לדייק, אתה לא יכול להבחין בין דברים. כמו שאתה הולך בשדה ולא יודע את השמות של הפרחים, אז הכל פרח, או מקסימום פרח צהוב ופרח אדום. אז האם החוויה שלך היא אותה חוויה, כשאתה יודע שזה קלנית, זה פרק, ואין לי פה מה להתגאות, גם אני לא, הלוואי שהייתי מזהה כל צמח, אבל אני יודע שככל שאני אוכל לזהות במראה כל פרח, החוויה שלי תהיה יותר עשירה, כי אני לא רק יודע איך קוראים לזה, והוא אוכל לחשוב על זה, זה גם יצלצל לי בראש, וזה גם, אם אני יודע איך קוראים לזה, אז אולי אני גם יודע עליו כמה דברים, ומתי הוא צומח, ואיזה סגולות מרפא יש לו. אז אותו דבר באמת ברמה הכללית של העושר הלשוני. זאת אומרת, זה גם מגביל את התקשורת, גם מגביל את היכולת שלך להיות חלק מהתרבות שלך, גם מגביל את היכולת שלך ליצור הלאה, ומרדד, אני חושב, את החיים.
הדוגמה של הפרחים היא מעולה. טיילתי לאחרונה, וכמובן הכל פורח, והייתי עם כמה חברים, ושאלו אותי איך קוראים לפרח הזה, איך קוראים לפרח הזה, ואני לא מומחה גדול, ידעתי זה כמה פרחים, אבל את רובם לא ידעתי. ואז עלה דיון של האם אפשר ליהנות מהפרחים בלי לדעת השמות שלהם, כן או לא, וכמובן היו דעות לכאן ולכאן. אבל הייתה טענה שמאוד התחברתי אליה, שאחד מהחברים אמר, והוא אמר שברגע שאתה לא יודע את השמות של הפרחים, אתה גם לא רואה אותם. הם נראים בעיניך אותו דבר. ואם אנחנו ניקח את המשל הזה באמת אל השפה, אז אני לאחרונה אולי רואה יותר ויותר פוסטים ברשתות החברתיות שאנשים כותבים, אתה יודע, משהו כמו, אין לי מילים לתאר. Okay. משתמשים בביטוי הזה, אין לי מילים לתאר, אין לי מילים לתאר. ואני חושב על זה בעקבות מה שאמרת גם עכשיו. אנחנו צריכים מילים בשביל לתאר, אנחנו צריכים שיהיה לנו עושר גדול של מילים, זה דבר עצום. טוב, האמת שמעניין אותי, לדעת, כתבת אולי מאות, אלפי שירים, טקסטים ארוכים מאוד. אתה מסודר כאילו? זה שמור לך באיזה תיקייה? זה מגובה? יש לך את הכל מסודר?
כן, כן, כן. עוד מההתחלה ידעתי שכדאי לשמור את זה. בהתחלה עוד הייתי מדפיס גם, והיה לי הרימה של כמה תדפיסים. גזרתי מהעיתון, או אמא שלי גוזרת מהעיתון עד היום, אני חושב, אבל גם שמרתי, וגם מאוד הפסקתי להדפיס כשהתחיל להגיע לכמיות מטורפות. אני מדבר על היום בערב, אני צריך לכתוב טור מספר 1241.
וואו.
זה רק הטורים למקור ראשון, שזה באמת מרכז הכובד של הכתיבה, מבחינה כמותית, זה בהחלט זה. וכל טור בימינו זה ארוך עכשיו, זה, אני צריך למלא איזה 50-60 שורות כל שבוע.
וואו.
וכמו שאתה יודע, זה צריך להיות בחרוזים במשקל וזה, אני, זה לא ככה למלא. אז תופח לכמויות, יש לי קובץ שאני כל שבוע מוסיף אליו את השיר של אותו שבוע, אני כותב את התאריך ומספר גילי השיר וזה. לכן אני יודע ככה בשלוף שאני כתבתי, הגעתי ל-1240. אפשר גם לעשות את החשבון, לראות כמה זה 25 שנה ומעט מאוד הפסקות. יש לי גם קובץ שנקרא הערות רקע. כל שבוע אני תורח לכתוב קצת הסברים, בידיעה שעוד כמה שנים אני נשכח, ומה שנראה השבוע כזה שערה, וזוכרים בדיוק מה אמר השר ומה ענו לו, אף אחד לא יזכור את זה בכלל, וגם אירועים יותר גדולים, גם אפילו סבב של שיחות שלום של אולמרט, שנראה לנו כותרות ראשיות במשך שבועיים, ב-2008 נגיד, אפילו את זה אחרי כמה שנים כבר זה הולך לאיבוד וטובע בין הדברים, אז יש לי קובץ שנקרא הערות רקע, ואני משתדל ככה להתקן בו את עצמי, ולשמחתי היום הכל פשוט יותר קל, ומה שאני לא... אפשר למצוא הרי בגוגל ולחפש ולהבין מה קרה ביום הזה והזה, או מי זה האיש ההוא, אז אני קצת פחות דואג להסביר מי זה כל אחד.
כן.
גם הקובץ, זה אפילו הקובץ של היערות, הוא קובץ של מאות רבות של עמודים.
יש לך דברים שכתבת ולא פרסמת? שאתה מרגיש לא נכון לפרסם אותם, או שעבר זמנם כבר?
כן.
כן? זה תחושה, לא יודע, יוצר בדרך כלל, רגע שהוא כתב משהו, הוא רוצה, אתה יודע, להוציא אותו, שאנשים...
תראה, בסך הכל, אם נסתכלים עליי בהשוואה לכותבים אחרים של שירים, הרבה פעמים פונים עליהם ושואלים, יש לך משהו ככה במגירה, לתת לנו לעיתון זה וזה, וכתבת. הרבה פעמים אין לי, כי יחסית לכותבים, אני כן כותב בידיעה שזה יפורסם מחר בעיתון. זה ויתור מבחינה הזאת, זאת אומרת, יש לי מקום ראשון, יש לי טור חודשי של שירים קצת יותר קלים ולא פוליטיים, ועיתון ללומדי עברית של ג'רוזלם פוסט, כבר, זה גם כן כבר 10 שנים, כפול 12 חודשים, אז כמות, יש שירים בהזמנה, שירים, בקיצור, חלק גדול מאוד מהשירים שאני כותב הם במייל מיועדים למשהו, אז במצבי טוב מהבחינה הזאת, אבל אתה שואל על תופעה, בוא אפילו להתמקד, אני לא מדבר על שירים שאני יכול לכתוב לעצמי משהו, ולאו דווקא לרצות לפרסם אותו, אבל אפילו ברמה של שיר פוליטי שחשבתי לי לרגע שהוא יכול להתאים לעיתון, הלוואי שאת יכול לצנזר את עצמי יותר, כי בכל זאת זה עניין של דדליין, ואני צריך להתיישב ביום רביעי בערב או ביום חמישי בבוקר, לכתוב ולדעת שזהו עד הצהריים וגמרנו, ואני לא יכול לשנות את זה. אז הרבה פעמים אני אכניס איזה משהו שאם היה לי שבוע, לעבד את זה, ודאי הייתי מוצא משהו טוב ממנו וזורק את מה שהכנסתי. אבל בוא ככה נתמקד באמת מה שמעניין. אם אני יצא לכתוב שיר אקטואלי שחשבתי שהוא כן מיועד לציבור הרחב ושהוא לא רע, ולא פרסמתי, אז גם זה קורה, זה קרה לי רק עכשיו. ככה נורא התרגשתי כשראיתי שקיבוץ סעד, אני מכיר משם כמה אנשים, יש קיבוץ שמרובים בו, משוררים משום מה, והיו פרסומים שלהם, של אחרים, על זה שחוזרים לקיבוץ, והייתה סבתא יוכבת, בת 100.5, שראו בפייסבוק, סרטון איך היא חוזרת, אז כתבתי על זה שיר בכמה בתים, אבל ליתר ביטחון שלחתי ככה לילה שבין רביעי לחמישי, כשבחמישי בצהריים אני חייב כבר להיות עם כל הטור, שלחתי את זה ליתר ביטחון לחברים במשוררים בסעד, לשניים מהם, ואמרו שלא, כי לא כל הקיבוץ חזר, וקיבוצים שכנים לא חזרו ולא נעים, ואנחנו לא רוצים לחגוג את זה, ושזה ויכוחים, ויש אנשים. אז זה דוגמה, לא קוראים הרבה דברים כאלה, אבל כן, אתה כותב משהו, ואתה מבין שכדאי קצת להתעניין אצל בני האדם, שאתה כותב בסך הכל על בני האדם קיימים, להתעניין אם זה מתאים להם.
כן.
אז זה קורה.
כן. אולי נקרא משהו, ככה, לאור האירועים האחרונים, המלחמה, משהו שככה... כולנו נמצאים בתקופה שאנחנו מאוד מאוד רוצים אחדות, רוצים להרגיש את הכולנו, אז יש לך...
טוב, אתה מושך אותי, אני חושד לאיזה שיר שנקרא כולנו. באמת כדאי שנלך, מאזינים הרי שלנו הרי יכולים להיכנס לדף של מקור ראשון ולראות את כל השירים שלי מהתקופה האחרונה, מהמלחמה הנוכחית. אז נקרא שיר שנעשה אקטואלי שוב במלחמה הזאת, בעיקר בתחילתה, שכתבתי בצוק איתן ב-2014, וערכתי ספר מבחר קצר יחסית מתוך הטורים שלי במקור ראשון שנקרא המדינה הזאת, אז בחרתי בו ככה כמעט להיות השיר השני, כלומר הוא אומר משהו מעבר לאותו רגע. כולנו חרדים, לבן, לאח, לנכד, לבעל, לאהוב אשר נקרא ללכת, לאחיינים, לאב שבידו הצו, לגבר בנגמש, לאילם במוצב, לדוד גיבור אשר על המנהרת, לבת פן תיפגע מאש נמהרת, בלב הלילה ובלב יומם, כולנו חרדים פה לשלומם. כולנו חילונים, מחופרים בחול, חיים עם החלל, עם חלונות השכול, עם חיל ועם חיל. חולין ובלי היכל, אבל יודעים שהאדם יוכל. כולנו דתיים, חובשי כיפת ברזל, יודעים שיש שומר, יש צוק ויש מחסה, כשחים וסוחקים, בחשיקת שיניים, נושאים את העיניים לשמיים. כולנו בדרום, חיים על העוטף, הטראומה עוד על הטרום, זה שיר ישן, אך השיתוף שוטף, העם נרתם לתרום, העם נותן כתף, כולנו בדרום, בצוותא שחוטף, רקטות ממרום, בצוותא מלטף. כולנו במרכז, כולנו כאן נקלנו לידיעה שאם אנחנו לא, מי לנו, שאנו, כל יחיד ויחד האומה, עומדים במרכזה של הבמה. שאנו במרכז ונצטרך לסבול את היחד הלזה וזה את זה. שאנו במרכז עינה של מערבולת ולא סביר שבקרוב נצא. כולנו בהווה הזה המאדים, כולנו חילונים ודתיים וחרדים, כולנו בצפון ובדרום ובמרכז, כל המגזרים כאן באותו ארגז. ולמען האמת, גם בעיתות מרגוע, כשלא רואים פה זה את זה ממטר, כל מי שינסה בתוך עצמו לנגוע, ימצא שם טיפ טיפה מכל היתר.
איזה יופי. איזה יופי, ממש זה מדגיש לי את מה שדיברנו מקודם, היכולת להשתמש בשפה בשביל לבטא מחשבות עמוקות, איזה מין תחושה. אני חושב שאין ישראלי שישמע את המילים האלה ולא ימצא את עצמו בפנים. וזה מרגיש לי ממש סוג של קסם. איזה דרך יש לאדם מן השורה להעשיר את עולמו השפתי, להעשיר את אוצר המילים, אולי לתרגל כתיבה, או סתם, אם מישהו שומע את מה שאנחנו מדברים, והוא אומר עצמו, וואלה, אתה יודע, שפה זה דבר חשוב, הייתי רוצה שעה בשבוע לתרגל, לשפר את עצמי, להוסיף אוצר מילים, מה היית אומר?
קודם כל אני חושב שחייבים לקרוא. זה דבר שאפילו משוררים לא תמיד מבינים. חייבים לקרוא, והרבה, ובאהבה, ובנפש חפצה, ולשים לב למה שקוראים, באמת אם אנחנו רוצים פה את הממד הזה, אז 80% יבוא מעצמו, כלומר, אם אני מדבר בשפה עשירה ויפה, ודקדוק נכון, אם זה היה רק פרי לימוד בבית ספר, אני אספק מה היה נשאר מזה, זה קורה כשאתה נחשף, זה פשוט קורה כשאתה נחשף להרבה שפה, אבל גם לקרוא מתוך מודעות ותשומת לב, ואולי לחפש מה היה פה חרוז, ומה איזה טקסט אחר נרמז במילים כאלה וכאלה, לקרוא מתוך ערנות. עכשיו לגבי התרגול, אפשר לשחק בזה, זאת אומרת, לכתוב שירים, נדבר על השארת השפה, אבל ככה אני יכול לחשוב גם אפילו על פיתוח היכולת לכתוב שירים, פשוט להתאמן ולתרגל. עכשיו זה שאתה מנסה לכתוב שיר בחרוזים או במשקל, זה לא רק מתרגל את היכולת שלך הזאת, הטכנית, לכתוב בחרוזים ובמשקל, כי סך הכל מה זה חשוב, באמת, מה חרוזים כאילו סתם זה מאפיין לוואי של השפה, אבל למה אני חושב שכן שזה נותן? כי כשאתה כותב באילוצים האלה, כשאתה מכריח את עצמך לכתוב במשקל וחרוז, או אתה יכול אפילו להכריח את עצמך לכתוב שיר באקרוסטיכון, או איזה לכפות אילוצים על הכתיבה שלך, או לכתוב שיר שכל מילה שנייה בו היא הצירוף של ג' ורי', סתם, כן? אתה מטיל על עצמך אילוצים, אז אתה חייב ללכת ולחפש בכל מיני פינות במוח שלך שמילים זנוחות נמצאות בהם, או לפתוח מילון ולחפש. אני חושב שזה שאני כותב באילוצים האלה של לכל הפחות משקל וחריזה, לפעמים אני מטיל על עצמי עוד כל מיני משחקים של צורה, זה מוליך אותי לפעמים לרעיונות.
כן.
זה פוסל לי המון רעיונות, כי אני לא יכול לומר כמעט כלום כי זה לא מתחרז, אבל אני חייב לחפש ולחפש, ופתאום נולד לי איזה דימוי, איזה פתאום איזה צורת לשון שלא הייתי חושב עליה, פשוט נאלצתי, כי כפיתי על עצמי את המגבלה.
מעניין, זה בעצם כמו חדר כושר, אתה צריך להיכנס פעם בשבוע ולאתגר את עצמך בקריאה, בתרגול, כמו שאמרת, לעשות שימוש באיזה שהם מבנים כאלה ואחרים, ואז אתה מכריח את עצמך להיכנס לתוך התבניות האלה. צור, תודה רבה, היה פרק מרתק מאוד. אני מקווה מאוד שהדורות הבאים, ומי שמקשיב פה עכשיו לפרק הזה, יראו ערך רב במילה הכתובה. באמת מתוך מה שאמרנו מקודם, שהשפה היא העושר הפנימי שלנו, והיא בעצם הכוח שלנו, הכוח הנפשי שלנו, לבטא את עצמנו ולתקשר אחד עם השני, וגם להתחבר לעושר התרבותי הקיים שלנו, ולא להשאיר אותו במדפי הספרייה הלאומית, אלא להכניס אותו ממש למדפי הלב. אז תודה רבה.
תודה. תודה, היה נעים ומעניין ומאתגר.
תודה.
האזנתם להסקט חוצה שומרון. אני הייתי אביחי פרץ. אם אהבתם את הפרק, הוסיפו את ההסקט לרשימת ההשמעה שלכם. נתראה בפרק הבא של מסע חוצה שומרון.